יום חמישי, פרשס פינחוס. שלום לכם ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום האחרון לשבוע הזה, בסימן של יום הדילולה של מרן, של בעל האור החיים, זכר צדיק לברכה. אנחנו מתחילים עם דברים נפלאים של רב שמעון טיקוצקי, שהתפרסם במבשר. סיפור מופלא ממקור ראשון, של ימינו אנו. ימינו אנו לפני 50 שנה. רחוב מלכי ישראל, פינת רחוב עמוס. זה נהיה כרגיל באותו שעת אחר צהריים מאוחרת של אותו יום רביעי, לפני קרוב ל-50 שנה. רבי ינקב, מיקיר ירושלים, הקשיח את אחיזתו בסלי הפלסטיק הצבעוניים העמוסים בפירות הארץ. הוא עושה בעיניים עצמות את המסלול השביעי הקבוע ממחנה יהודה הביתה, בדיוק כמו כל שבוע בעשרות שנים האחרונות, מאז שהתחתן והקים את המשפחה הברוכה. פתאום הוא שומע קול מוכר מאחורה, הוא אח, רבי ינקב, עדיין סוחב סלים מהשוק, ועוד הלך ברגל, כמו עם גרמן, עורך בן 20. היה זלמלה, מכר ותיק מהחיידר, של הרבה הצער, אף פעם לא התברך בעין טובה ומפרגנת במיוחד. רבי ינקב נחרד מההערה, בשביל מה לפתוח פה לעשות, למה לתת עין בזולת, בתגבורת נפש, נסר את שפתיו, העדיף להמשיך הלאה בשתיקה. תן רגע להחזיק את הסל, תן לראות כמה הוא כבד. לא ירפס זלמלה כשחיוך להגני, חשוך על שפתיו. איכשהו הצליח רבי ינקב להתחמק ממנו, להתקדם עוד כמה צעדים זריזים, במעלה רחוב עמוס המתעגל. לא רוצה לצאת מטווח הראייה, אבל כנראה שמטווח מידותיו של זלמלה אולי יצא, פתאום בום, טרח. בליטה סמויה במדרכה, התקילה את רבי ינקב, הפילה אותו ארצה מלא כמתו, עם הסלים והתחולה שלהם. שהרגל שלו נכבדת וחוזקה בקרקע, שזיפים סגלגלים, שסכין טמטמים התגלגלו חיש לכל עבר, מנקדים את האספלט השחור כפרחים ססגוניים. עוברי ערך, חמי לב, רצו מיד לעזור לו לקום, אחרים ניסו לרדוף אחרי הפרות המתגלגלים. טוב, ההנחות והגניחות שבקו מהנופל, הוצאו שקרה לו משהו, לא סתם עקב הרגל, עזרו אותו. עזרו לו, שני אברכים עזרו לו לקום, הצליח איכשהו לדדות בעזרתם עד הבית, שם צנח באפיסת כוחות, שכבר לא יכול לזוז מרוב כאבים. עם סלים בשוק מחנה יהודה רבותיו, כבר לא חזר לעולם. טוב, הכאבים ברגל הלכו והתגברו, הם ירו לקבוע לו תור דחוף קופת חולים. ליתר דיוק, הוא התייצב אצל הרופא, כבר למחרת שהוא נסחה בשארית כוחותה בקומה שפופה. הרופא שהבחנס לו רומטיזם במפרקי הרגל נתן לו כמה כדורים שכך כאבים, אבל הם לא עשו את הפעולה. חולפים כמה ימים, העקיבים לא נרגעים, כל פסיעה עולה לו בייסורים גדולים. כנראה שהבחנה הייתה לא נכונה, קובעים מיותר אצל פרופסור בבלי, מעלה רחוב שטראוס. טוב, אחרי כמה שבועות הוא זוכה סוף סוף לקבל לעבור סדרת צילומים, בדיקות מקיפה, מתברר שהסיפור רבותיי גרוע הרבה יותר מרמטיזם. נאכל לך כל הסחוס, כולו נעלם, לא פלא שכואב לך. כשאין סחוס הוא מסביר לו, אותה רקמה גמישה שבין העצמות של הברך, מתנגשות העצמות אחת בשנייה, בכל פסיעה וגורמות ליצורים נוראים. הרופא גם לא העניק לו סיכוי גדול להשתקם אי פעם, הוא הסביר שאין דרך להצמיח סחוס מחדש. אלא מה? הטיפול היחיד זה חבישת הרגל באופן מסיבי, תחפוש את גדולת לימדים, כך שהברך תהיה כלה באוויר, והעצמות לפחות לא יתחככו ויתנגשו בכל פסיעה. טוב, בפנים הוא קוטנם, הוא מדדה מחוץ למרפאה, מבין שהחיים שלו השתנו לנצח. אותו רב ינקב שהיה מלא שמחת חיים, תוסס, פעיל, הפך לאדם מוגבל במיוסר, שכל פסיעה ותעוזה כרוכה במאמץ גדול. נשיכת שפתיים, הזקנה קופצת עליו באחת. העבודה הבחירה שהייתה לו במשרד הסעד, שבשעתו עוסקו שם לא מעט יהודים חרדים, נאלץ להגיע הלוך ושוב במוניות, שהמחיר שלהם לא היה רחוק מכל המשכורת החודשית. הוא מעזר במקל, כאדם שתחבושת גדולה מלפפת אותו מכף רגל. הגרוע מכל שהעקבים הולכים ומתגברים, כל כיפוף ברגל משמיע רע של... כמו איזה ציר חלוד מחוספס, אחרי כמה שבועות לא נפל הברירה. הוא הוציא את עצמו לחופשה בלתי מוגבלת מהעבודה ונשאר לשכב בבית. התייסר בכאבים הפיזיים, הנפשיים. ימים קשים ומתוחים, הגיעו למשפחה, המצב הכלכלי נעשה לחוץ, החגורה התהדקה בפתאומיות, שינוי לא נראה באופק. אשתו הייתה לידת בתי אורנשטיין, שמונה שכל ילדיה גדלו על סיפורי הישועות שהתרחשו על ציון של האורחיים הקדוש. מדי שנה ביום ההילולה נערכו בשכונה כבר לפני 90 שנה, כמה סעודות הילולה בבתיהם של משפחות שזכו לראות ישועות בזכותו. קיבלו על עצמו לערוך סעודה לדורות לזכר הנס. הסיפור הזה התרחש שנים ספורות אחרי שחרור ירושלים מהלגיון הירדני. הר הזיתים והעיר העתיקה שבו מחדש לידיים יהודיות. כיוון שהגיע היום ט"ו בתמוז באותה שנה, נעו מיתרי ליבה של הגברת. היא החליטה לנסוע להתפלל, לבקוע שערי שמיים, על הציון של האור החיים הקדוש. וכך, בליל ט"ו בתמוז, יום הדהילולה, לראשונה, וזו תקופה ארוכה שהיא מעטה לצאת מהבית בגלל הטיפול בבעל סביב השעון, לקחה ספר תהילים גדול, מטפחת בד להספיג את הדמעות, ועלתה לאוטובוס ויצאה להר הזיתים, וככה שעות ארוכות מצווה במרחק מהציון, שפכה את ליבה כמים לפני השם, התפעלה שוב ושוב לישועתו ורפואתו המהירה של בעלה, בזכותו של הצדיק שתמון כאן, בפשעה והתחנה בדמעות שליש למען המשפחה האהובה שאיבדה ביום בהיר, כי שנתה וחוסנה, ריבוני של עולם היא אמרה, עשה למען התינוקות של בית רבן שלא חתו. פתאום הזיק בי ליבה רעיון בלתי שגרתי, היא עצמה לא יודעת מאיפה זה בא, מעולם לא שמע משהו דומה. ושם הפעלים לאפשר לה להתקרב רגע אל הציון, שברו, שעוד באותם רגעים ברו עליו נרות, שמן, נרות שעבה. שלפה בזרזות המטפחת של הבית שספוגה דמעות שבתיק שלה, העבירה אותה הלוך ושם על הציון, כאילו היא מנקה את המצבה. בשכבת הפיח והשמן שהצטברה עליה. אחרי שהמטפחת נספגה כעוגן ושינתה את גוונה לשחור, בוהק, תמנה אותה עמוק בתיק. ואז, כשעזרה הביתה, אמרה לבעלה, ינקוס, הבאתי לך סגולה מאור החיים. סיפרה לבעלה בקצרה על הרעיון, שאלה במוחה בעוד שהתפעלה לה את הציון, ואמרה, אני מבקשת שתחבוש את הרגל, תעזור הכל במטפחת הזאת. ויעקב הסתכל במטפחת, המפויחת והשמנונית והתלבט, עם כל הכבוד, הכזאת סגולה הוא לא שמע מעולם. חלילה, אני לא מטיל כל ספק כל כך של אור החיים הקדוש, אבל אם הצלחת תעזור לי, זה כבר משהו אחר. אבל בלעת האמונה של הלעת והאמונה של אשתו לא הניחו לו, הפיר את התחבושת לאזור המכה, חבש את עצמו באותה תחבושת. הייתה תחבושת שהותירה עקבות של יתרן בכל מקום שרק נגע. מעלה מפחת התראה, אפשו את התחבושת הרגילה. היטיב את ראשה על הקר וקיבל לטוב. היה זה אב רבי ינקל שהרגיש משהו. שעה קלה אחרי זה פילח זעזוע של התרגשות את זה נשמרת קמנית. רק הוא הרגיש משהו מהר לשתף את משתום המתחולל, משהו קרה ברגל, לא מובן, לא ברור איך. הכאב הלופת כמלחציים נסוג לו פתאום. צנח בכמה דרגות, דמעות של התרגשות, שתפו את עיניו של רבי יהושע בני ביתו, ישוע עשה שם כערף עין. אבל הפלא המשמעותי פי כמה, התרחש כמה שעות אחרי זה, לעיני כל בני הבית של הראשונה, בזה כמה חודשים. מאז המכה, הוא היה מסוגל להשיג את כף רגל על הארץ, ואפילו לנסות לדרוך עליה, להעיז ולפצוע. זו הייתה הפסיעה הראשונה, בדרך המהירה לשיקום מלא, אחרי כמה ימים הוא כבר יכול היה להתהלך בלי מקל, הברך לא כאבה, העצמות לא בקרו. החריקות המאיימות חדלו להישמע, עד שבזו החמים רבים, לא רבים, לא נותר לו להתקשר בלב מתרונן למקום העבודה, ולהודיע שהחופשה הקפויה שנאלץ ליטול, הגיעה לסופה הטוב. כמה חודשים אחרי הנס הגדול, לשמחה סטריר בבית הכנסת הארצי בירושלים, מעגלי ערים, מעגלי ריקודי מלאי שמחה, פורצים סביב הבימה. בין הרקדנים הבולטים נראה לו אחר מרבי יעקב, שמפזז בחינניות כמו אברך צעיר, משלם את האברכים הצעירים בריקודים שלו, מי שלא יודע מה עבר לו בקיץ האחרון, ויעלה על דעתו שמדובר בחובו שיצא מבית הסתירה. שמיני רגל בפני עצמו, מכריז רבי יעקב בשמחה באוזני ידידיו, כשבמקרה הזה מקבלים דברי המשנה משמעות אישית מיוחדת. לעבור תקופה קצרה, כבר לא זכר באיזה רגע קרה, הכאב נעלם לגמרי, אפילו לא ביקשתי לערוך צילום, פשוט. לא היה צורך, פלא פלאים. ללמד, ללמד כמה גדול כוחו של רבינו אור החיים הגדול, זכותו תגן עלינו, מסכם רבי יעקב, בעל הנס, המכיר היטב בניסו. כאמור, אותו רבי יעקב סיפר לרב שמעון טיקוצקי את המייסה הזה שהעלה אותו על הכתב באוניברסיטה בימים האלו ממש. ואנחנו ממשיכים עם דברים של הרב הגאון רבי ישראל דך בשליטה. הוא מפעילי אחינו שמספר על רגעים מיוחדים בפעילות לקירוב רחוקים. הוא מספר פה שהגיע לכל יהודי יקר וחשוב שדיבר איתי על איזה שואלון שנחשב פופולרי מאוד בבתי כנסת, אלון של חיזוק עם רעיונות פרשת שבוע, סיפורים ועוד, ממש אלון איכותי למשובח. תוך מיני הדיבור הוא מספר לי שאת האלון הזה מוציא הנכד של האחות שלו, ברור שבא מבית לא הכי דתי בעולם והפך לחרדי. אני מברר את השם שלו ומתברר שהוא בא מהמדרשייה לימודי יהדות שאנחנו מפעילים ברמת גן. מספר על הבחור הזה שהוא בא מבית מאוד חלש, אמרו מצוות אבל ברמה מאוד מאוד נמוכה. הוא הגיע עם שני חברים למדרשייה שלנו כדי ללמוד תלמוד, מבחינה בבגרויות. הגעתי לו פעם, פעמיים, שאלתי צריכים עזרה. אבל הם דחו את הניסיונות שלי לעזור לאמור שהם מסתדרים לבד. ככה ניסיתי כמה פעמים בלי הצלחה, עד שהחלטתי שאני אתחכם איתם. ראיתי איזה גמרא הם לומדים, פשוט זרקתי להם שאלה על הגמרא. ענו לי תירוץ ואני דחיתי אותם, וככה אני דוחה עוד ועוד הסברים שהם מנסים לענות לי. תוך כדי אנחנו נכנסים לשיחה, נהיינו חברים. לאט לאט התחלתי לקרב אותו, אמרתי להם, למה אתם יודעים בתיכון? למה שלא תיכנסו לישיבה קדושה, מקום שתוכלו להתקדם משמעותית בלימוד התורה? תוכלו להגיד לי שהחרדים ככה וככה, התווכחתי איתם. שאלתי אותם שאלות על ההשקפה שלהם, חזרו למחרת עם תשובות ששמעו מהמורה בתיכון. ועוד שאלות על ההשקפה שלנו, אני עניתי, שאלתי להם שאלות חדשות. וככה התגלגלתי איתם כמה שבועות, עד שסיפרו לי שאצלם בתיכון כל התלמידים מתעיינים ורוצים שאני אבוא לדבר איתם. באתי לתיכון, השומר לא הסכים להכניס אותי בלי אישור של ההנהלה. אמן כבר שמע קודם לכן שיש איזה חרדים מסית ומדיח, לא נתנו לי להיכנס. אבל כל התלמידים התאספו ליד הגדר לדבר איתי. בסופו של דבר הזמינו אותי למדרשיה, וברוך השם, הזמנתי אותם למדרשיה, ברוך השם, הקבוצה הזאת יצאו 10 בחורים שחזרו בתשובה שלמה, נכנסו לישיבות והקימו בתים חרדיים לכל דבר. ואחד מהם הוא אותו אברך יקר הזה שמוציא את האלון הנפלא. כך זכיתי שמזיכוי הרבים של 10 בחורים, יצא לפחות אחד שמזכה עוד אלפים רבים. זה מה שנקרא בונוס בעבודה. ואנחנו ממשיכים לסיפור הימים מהגנצחה לגמל איך בידרמן שליטה. ושני סיפורים מרתקים על אנשים שחשבו שהם עושים טובה לשני. הוא מספר על עובדה, לפני כמה שנים בחור חתן נסע באוטובוס שבוע לפני החתונה, והוא שומע שזה שהוא עשו בספסל שלפניו, מספר בצער לידידו שהוא מאוד רוצה להיכנס לפני הניסויים שלי לאיזה גדול פלון להתברך, אבל כל ההשתדלויות שלי של המשפחה להיכנס עלו בתור. והנה, יושב לה החתן דמן, ומתורים בו רגשי רחמנות. יד הקיש גלות על, קלות על גבו של אותו אחד, שהוא נפשב לפניו, שהוא גם מהחתן, ואמר לו, מוכל נאמר שאני מתערב בענייניו, אבל מה עשה הדיבור לא היה בשקט. שמעתי את מה שמעיק, והנה הדוד שלי הוא חתן של אותו זודל. אני אשדר לך פרפקציה להיכנס. תוך דבריהם, עלתה השיחה על הזמני נישואים, שאלו אחד השני מתי, התברר שהם מתחתנים באותו יום, יום רביעי הבא. איפה בפתח תקווה? גם מי בפתח תקווה? איפה? באיזה אולם? אולם נקרא אצולה. גם אני באצולה, לא יודעים שם אפשר אולמות. טוב, מידענו החתן מהר הביתה, סיפר לאבא שלו את מה שעבר לו, ומיד אמר ברוב לחץ, הרי איתך באולם, אין זה יותר מאולם אחד. יש פה בעיה. אבא מיד פנה להנהלת האולם, ולכן עדו ואמרו שכבר מתחילה קבעו איתו שלא סוגרים עד שייתן דמי דגימה, והוא לא נתן, אז סוגרים מישהו אחר. האבא שכבר עמד אחרי שליחה של מאות הזמנות, לא ידע את נפשו, עד שכמה עסקנים ידועים נכנסו לעניינים, סידרו לו אולם, מרחק של שני רחובות משם. פה הוא ראה רב, הוא אומר רב מיילך, כוחה של גמות חסדים. מי ביקש מאותו חתן להתערב ולעזור לחתן שלפניו? יכל להישאר לשבת שענן בטח לשם, נו, הוא רוצה, בסדר, שאיפות טובות, זה טוב מאוד. אז מה קורה? עם מוצא את עצמו עורך חתונה בפינת חצר העולם, ואולי גם משם הוא מסלקים אותו. שבעצם לא הייתי ואיפה אלא לעצמו. כן, זה ממשיך רב מיילך ומספר, שמעתי לפני כמה שנים מה זה נורא שקרה במונסי. אז יהודי אחד עמד שבוע לפני החתונה של הבת שלו, היה צריך לדחיפות הלוואה גדולה, ניגש לידידו משכבר ימים, בביסנדר, אחרי שחיז, והעיז לבקש הלוואה גדולה. אותו אחד שהכין לעצמו בית סכום נכבד לקראת הנישואים שעמד לערוך לבן שלו, למה זה טוב, אז הוא ענה לו כדרכם של מלווים, כן, לא, הרי, לא יודע, אבל כשהוא חזר הביתה, הוא החליט להלוות, נפתח ליבו כאולם, החליט להלוות את כל הסכום, ירד לקומה של הבייסמנט, קומת קרקע, ועיניו חשכו, דרכה הייתה להטמין את הכסף, איזה כיס שלי, זו חליפה ישנה שהייתה תלויה שם, והוא רואה שאותו חליפה לא נמצאת. מה רואי ואי, הכסף איננו, החליפה איננה, ואני, עונה אני בא. ועולה הביתה, שמע מפני בני בייסר שאתמול, אתמול זרקו את זה. בגודל הנס, באותם זמנים, לא רוקנו את ההשפעה בכל יום, ויד חיפיתו בהשפעה ונמצאו את הסכום בשלמות. נמצא שאותו איש חשב שהוא עושה טובה לחבר שלו בהלוואה, למעשה ראי הציב לו בכפליים, שהוא נחשב כנתן לו נתינה הגונה, שהציל בידו את אותו סכום עצום. אנחנו ממשיכים עם סגולות וישויות, לקט סיפורים ועדויות, על הסגולה הנפלאה שבלימוד ספר אור החיים הקדוש. יש פה מאמר ארוך נותן גילון, מתוך גילון שני עם חמד. עוד מילדותי, כותב פה בעל המעשה, עד גיל 42 הייתי אדם חסר ביטחון עצמי לחלוטין. כל ימיי חששתי להיות בחברת אנשים, תודה לי תמיד להיות לבד, והכל בגלל גמגום קשה מאוד שפגל אותי מגיל קטן. אני זוכר את אותם לילות אפלים כואבים וקשים שהיו מנת חלקי. בהם היו ההורים מבקשים אני להצטרף אליהם לאירוע משפחתי כזה או אחר, תמיד צרבתי. חששתי שאני צריך לענות לשאלות שישאלו אותי באותו אירוע. מספיק שישאלו רק לשם שלי והגמגום הקשה יגרום להתייסר, להתבייש. וזה כיוון שהייתי מתאמץ במשך כחצי דקה רק בשביל לומר את השם. חיים יותר מזה. ולא אחת יצאתי מחוץ לעולם, פרצתי בבכי סוער על רוע המזל שלי נחמת הגמגום הקשה. ולכן מגיל 8 בערך צירפתי בתוקף להתלוות להורים שלי שלא יוצאים. עם כל המשפחה הייתי נשאר לבד בבית, נכנס למיטה ומרטיב את הקרית בדמעות רבות ומרות. כך גדלתי, כשמשך השנים גם בין החברים היו כאלה ששמחו לי לוגי לי ולבאש אותי, לפני כל ידי הכיתה. לא היה לי יום אחד במשך 42 שנה ולא בזיינות. היו כאלה ששמחו לי לוגי לי, כן? הוא אומר, אני יכול לכתוב בבטאות, שלא היה יום שלא הסתגרתי בו בשירותי משך כל זמן ההפסקה בבית ספר. ככה מנעתי מעצים בזיינות חושות מדי יום ביומו. גדלתי, רוב חבריי הצליחו להתחתן, להקים משפחה. אני הייתי אי שם הרחק. חששתי מאוד לפגוש בת זוג. גם אחרי שעירבתי יוז בנפשי והסכמתי, תמיד צורבתי ולא זכיתי לפגישה נוספת. שרובה המוחלט של הדחיות היו בגלל הגמגום הקשה. באחת השבתות קראתי על הסגולה הנפלאה על הלימוד הספר אור החיים הקדוש במשך 10 דקות כל יום. מיד החלטתי, קיבלתי על עצמי לעשות את זה. אמרתי מפורשות שכל רצוני הוא לזכות בזכות הלימוד הזה, לפגוש את בת זוגתי, שאני לא אגמדים אחד שאני אפגוש אותה. כעבור שבועיים, מבחינת לימודי בספר אור החיים הקדוש, שיקרתי את אשתי היקרה, והנה כבר בפגישה הראשונה נוכחתי לראות שאני לא מגמגם בכלל. לעולם לא אשכח את אותה ענה שהייתה לי בהיעלמות הגמגום. פשוט לא רציתי לסיים את הפגישה. היה ברור לי שהאור החיים הקדוש פעל למעני. הכל היה טוב ויפה. רק בפגישות איתה, כמו אני שמיד לאחרי זה, חזרתי להם גם כן, קשות ונרות כמקודם, לא הבנתי למה. למה בפגישות הדיבור קולח מפי חלק, ועם אחרים כמעט אני לא יכול לדבר. יתרה מזו, איך אני אדגוש את ההורים, כמה מוזר יהיה להם, כמה גמולת נפש תהיה לי, כשאני אגמגם בשיחה איתם, אחרי שיראו בשיחה הרצופה איתה. מאחד הבקרים, הייתי מאושר בפגישה מוצלחת, שהיה לי בלילה הקודם איתה, לא בלי שם אצל גמגום, ושאלתי שוב את עצמי, למה? למה רק איתה אני לא מגמגם? ואז קפצתי משמחה כשנזכרתי, שבאותו יום שקיבלתי עצמי ללמוד עשר ראשון, הדגשתי ואמרתי כדי שאני עושה את זה, ושאני לא אגמגם כשאפגוש את בת זוגתי. ואכן זה מה שקרה, שרק בפגישות איתה אני לא מגמגם. אבל אחרי זה הכל חוזר למה שהיה. מיד קיבלתי על עצמי ואמרתי, ריבונו של עולם, אני מקבל על עצמי להוסיף עוד 10 דקות של לימוד. בואו חיים הקדוש. וזה כדי שהגמגום יוסר ממני לחלוטין, ואני לא אגמגם בכלל. אני לא יודע איך להודות לבין שבו שמיים על הנס הגדול שהתרחש כמה ימים בחדק שהגמגום נעלם לחלוטין. הפכתי להיות מאושר באדם, הצפתי בשמחה ובושר. החיים שלי השתנו מקצה לקצה. ולתוך 5 שבועות באנו מברית הנישואין. כל קרובי משפחתי כולם, ללא יוצא מהכלל, עמדו נפעמים ונרגשים ששוחחתי איתם בפעמים הראשונות בלי גמגום. חלקם אפילו התחזקו מאוד, התחילו לשמור תורה ומצוות, קיבלו על עצמם עוד בכל יום הספר החיים הקדוש, ולקבל ישועות לכל מיני בעיות. באמת זכו, ועדיין זוכים, גם הם וקוצרים ישועות. כמעט בכל יום אני אתעדכן בישועה נוספת שהתרחשה בזכות הלימוד הזה. זה סיפור אחד, נקרא פה עוד סיפור. בזכות התפילה על הציון, היה מייסי שהרה עם כמה אברכים ששבו ושחררו פניו של סידה ברמייר, ובקשה שברכה לזרע של קיומה, הברכה בששה מלבוא. עם אחר פעם הפטרו ממנו, בסוג אחר ובאמירת חיזוק כלשהי. אבל אמירה נחרצת מהסוג שכולם ידעו שהוא מסוגל לה, איזה לא זכור לשמוע ממנו. ביום מן הימים הזדמנו 5,000 פונדק אחד והתוועדו בעניין נסע אחד לאשדוד לבקש מרמר שיצא אליהם ישועה. הגיעו ל5 ביתו ואחד מהם הזכיר את כולם, מבחינת מה שאמרו המבקש האחרים על חבר והוא סוף ליסודו בו. יראה הרבה רמר במחשבותו והורה להם לעלות לקברו של הרב חיים הקדוש. ולהתיר שם על כפילתם הקרובה, ומבקש אותם שיסעו בנפרד. כל אחד עם אשתו, ושהשתתחו כל אחד בזווית אחרת של הציון. ותרד את ההוראה, והחל הישועה בזכותו של הצדיק. העיד הרב הגאון רבסס פלבני, שהכיר אישית את כולם, כי 4 מהם הזדרזו למלא אחרי דבריו של ברמייר, ולפקודת השנה חבקו בזרועותיהם מזרע של קיימת. אבל 5 התמרמה, זנחת הנצימה, והיום עודנו הריח במלכה. הוא אומר, רבי דוד אבו חצירה שליטה, וככה נהג מור אבי הקדוש ושאר חיודים, להתפעל לציון של אור החיים הקדוש, ובפרט חשופי זנים שיגשו את כל זכות בשמחה שישמע בגמרונם, ובוודאי שהיה לכך קשר גם לכוח המשלח, כי מור אבי הקשור בקשר נפשי עמוק עם אור החיים הקדוש ותורתו, ותביר היה הוגה בשפוע הקדוש ולכן ראה, שאותו מקום מסוגל ביותר שתתקבל נבו התפילות. עד כאן הדברים הנפלאים בעניין הזה, ואנחנו ממשיכים לשוט היומי. השנה, שי"ז בתמוז חל בשבת, הצום נדחה ליום ראשון, האם החתן צריך לצום כשזה באמצע שבע עצמי המשתה? עונה הרב שוורצבוט שליטה, המשלמור אבי דתם בן אמרום שצריך להתענות, אשר הרצון כתב שהבסוד הוא חולק, מה שהארצים הביאים לשמור אותו בזיודה שחולק בצורה שלא צריך להשלים, ומה זה שבת הלב יורה להחמיר. עוד שאלה, ועל נפש, אומר המשלמור, מחמיר בגימל צומת חום בתשבוב, אז האם בשבת, שיכול בזיודה ניתם, הוא צריך לנהוג דברים שבצינה, כמו בשבת שחל תשבוב? אז התשובה היא שבשבת, שחל תשבוב, נחלקו המחבר ברעמו. המשלמור כתב שמקום הצורך בכלים. לכן הורה הרב קליין, שליטה שבשבת של זן תמוז פשוט שאני צריך לתפוס של דברים שבצים. ואנחנו משכים בדפעמים בהלוך, אנחנו עובדים מציון שין צדיק חצי יפחת. שלוש ערים סמוכות זו לזו בצורת משולש, מתי מחשבים אותם כעיר אחת לעניין תחומים. על כך ועל עוד נושאים מעניינים, שיוכל לשמוע כולנו בשלוחה אחת בשור מפי הרבנים הגאונים, ולגדול בתורה ולבות נחת, נחת יהודית. וכדרכי נלמד גם אנחנו את עניין דפויים בהלוכה. שלוש ערים שניצבות במשולש, אחת ליד השנייה, דהיינו שתי ערים אחת מול השני, למשל, אחת במזרח, השנייה במערב, ועיר שלישית בדרום, כנגד השטח הריק שבין שתי הערים החיצוניות, כן? כצורת סגול. בתנאים מסוימים מחשיבים את העיר כאילו היא ניצבת בשווה לערים החיצוניות. שלוש הערים נחשבות כעיר אחת לעניין תחומים. טעם של הדין הזה, בגלל שבערים שבנויות בצורה כזאת, דרכו שאלה שתתווסף בנייה בחלל שביניהם. ולא החלל באופן כזה שערים תתחברנה זו לזו ותהיינה עיר אחת בפועל. ולכן כבר כיום דנים אותם כעיר אחת. אם רוחב העיר האמצעית יותר מרוחב הקו שבין שתי ערים החיצוניות, אז לכל הפוסקים אם נאמר הדין הזה שהן נחשבות כעיר אחת, ויש מהמחמירים שכתב שאם יוצאת מהעיר רצועה לכיוון צפון ורחבות של הרצועה הזו פחות מרוחב הקו שבין שתי ערים החיצוניות, הרי הן נחשבות כעיר אחת. אותו דין ששלוש ערים שנצבות בצורת סגול נחשבות כאחת מתקיימים בתנאים הבאים. תנאי ראשון שהמרחק בין העיר האמצעית לערים החיצוניות מאפשר להגיע מהאמצעית לכל אחת מהחיצוניות בלי עירוב תחומים. ויש אומרים שדי בכך שהמרחק שבין העיר האמצעית, הקו הדרועי ביותר שבין העיר האמצעיות, לא עולה על 2,000 אמה. ואין צורך שיהיה ניתן להגיע לערים החיצוניות עצמן. המרחק שבין שתי ערים החיצוניות בניקוי רוחב העיר האמצעית לא עולה על 282 אמו, בשני שלישי אמו, כך שבמקומה המדמה של העיר האמצעית, בשורה שווה עם שתי ערים החיצוניות, לא יעלה המרחק שבינה לבין כל אחת מהערים החיצוניות על 141 אמה ושליש אמה. וכפי שלמדנו אתמול, ערים שהמרחק שביניהם הוא במידה זו נחשבות כעיר אחת. בתנאי השלישי והאחרון, גם אם המרחק בפועל בין הערים החיצוניות יותר 4,000 אמו, הן נחשבות כעיר אחת. לדעת השולחן ערוך, באופן שנחשבים שלוש הערים כאחת, תושבי שתי הערים החיצוניות רשאים ללכת מאחד לשני גם המרחק שביניהם גדול מאוד. לכן תחומה של העיר האמצעית לא נמדד מקצה העיר, אלא מהקו הצפוני ביותר שבין שתי הערים החיצוניות. ולמרות שלכיוון צפון מודדים את תחומה של העיר האמצעית רק מהקו הזה שבין הערים החיצוניות, כביכול היא ניצרת בין שתי הערים החיצוניות, לכיוון דרום מבצעים את המדידה מגבולה הדרומי של העיר על פי מקומה בפועל. יש שצידת שלדעה זו גם תחומון הדרומי של הערים החיצוניות תמדד מהקו הדרומי ביותר שמקביל לקצה העיר האמצעית. כלומר, שקובעים את הריבוע המדומה של התחום בכל הערים, על פי קצוות כל הערים יחד, וכאילו היו כולן עיר אחת משולשת. לדעת הרמות, תחום של האמצעית נמדד גם בצידה הצפוני על פי מקורה בפועל, אבל האחרונים הכריעו כדעת השולחנות. עד כאן בעניין דפויים בהלוכה שנלמד היום. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. בית שניצב בסמוך לעיר, המרחק בינו לבינה לא עולה על עיברה של עיר, מצטרף לעיר. והדין הזה אמור רק בית שראוי לדירה, ואין צורך שהדור בו בפועל. בית, בשביל שהוא יחשב ראוי לדירה, תחשב בשטחו לפחות 4 על 4 אמות, שהן 16 אמות רבועות. תחלקו הפרסקים מנוגע לבית שיש לו 16 אמות רבועות, אבל לא 4 על 4, אלא בצורה אחרת שהרוחב קטן מ-4, אם זה נחשב כראוי לדירה. שתי ערים שהמרחק ביניהם לא עולה על 141 אמות ושליש אמה, כך שהעיבוריהן נפגשים זה בזה, הרי נחשבות כעיר אחת לעניין תחום. נפליג מהימים אחורה ונזכר בקצרה ממה שלמדנו באותו יום, ספינה שמחיצותיה גבוהות 10 תפוחים, כך שרשות האוכל, ויש בה תאים נפרדים לנושא הספינה, והמחיצות שביניהם קבועות ולא הראיות. אם יש בה שני נוסעים יהודים שגרים בתאים נפרדים, אסורים כל תאי הספינה בטלטול חפפים מזה לזה, ומהם לשטח הספינה הפתוח, שנחשב כחצר משותפת, ולהפך, עד שיעשו עירוב חצרות, ומשטח הספינה הפתוח, מותר לטלטל כדין כל חצר משותפת שירשו סוחים. ולמרות שלעניין חיוב מזוזה אין תאי הספינה חשבים כדירת קבע, ולכן אין חובה לקבוע מזוזה בפתח שלהם, לעניין עירוב חצרות, די בכך שהתאים קבועים בנושאים מסוימים למשך תקופת ההפלגה. דף היום איתנו דבלי, האם לטבריה יש חומה? ומדוע הייתה שמחה גדולה בימי עזרא? ומה תיקן הלל הזקן? כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום בדף היום איתנו דבלי. ובשלוחה 2, נוכל לשמוע בשיעור מפי הרבנים הגאונים, לגדול בתורה ולרבות נחת. ולקראת סיום רבותיי, החפצים בחיים, חופץ חיים יומי, הרי מי מאיתנו לא חופץ בחיים? בואו, הצטרפו אלינו ללימוד הנפלא, הלימוד העמי בספר חופץ חיים. בסיבים שנלמד היום רבותיי, כותב החופץ חיים שכמו שאסור להאמין לשום דבר גנות שהוא שומע על החבר שלו, או על אחד שהוא לא חבר שלו כמובן, אם יש בסיפור צדדים לזכות וחובה, שאפשר לדון את אותו בעל מייס לזכות, ואפשר לדון אותו לקו חובה, אסור לקבל, ואם הוא קיבל הוא עובר גם לבונוס, כמה בצדק תשמעת מפחו, וגם על איסור לשון הרע. והביאור המוסף ומבארים שהכוונה של החופץ חיים היא, במקרה שהשומע כבר ידע את עצם הסיפור, שמע על זה. אבל כיוון שאחרי שהמספר דן לקו חובה, גם הוא דן לקו חובה, אז הוא עובר גם על עצם, גם על קבלת לשון הרע, בעצם ההכרעה של הדברים לקו חובה. וזה מה שכפו מה שהחופץ חיים דייק משון רבין יוינה. שאסור של קבלת לשון הרע או בקבלת של הגדי של הסיפור. ועל כן, מי שדע את הסיפור ולא פירש אותו לגנאי, וחבר שלו מחדש את הגנאי שבסיפור. זה סיפור, הרי זה סיפור לשנורא. ואם יקבל את הפירוש של הסיפור, הרי זה קבלת לשון הרע. החופץ חיים מוסיף, שכל זה אפילו עם הסיפור על סתם בן אדם, בן אדם פשוט, בן אדם בינוי, מה שנקרא. כל שגן עם הסיפור על עריכה בירי שמיים, שעליו שייכת יותר מצוות וצריך לסור אותם יותר. שאז ודאי שובר לצול ושנורא, הוא מקבל את ההכרעה של החובה. מה ההבדל בין איש בינוני לירי שמיים לגבי החובה לדון לקו זכות? אז מבין בצורה שהתבהר בחובתך עם לאל, שבאיש ירי לא הכירים איך מתחייבנו לדון אותו לקו זכות. אפילו אם קרוב הדבר ונוטה יותר לקו חובה. השן כן ביש בינוני, רק אם את יודעים מזכות ולחובה שקולים, עד יש חיוב לדין של הקו זכות. אבל אם לא נוטה, אבל אם לא נוטה, לקו חובה. מה הסיבה של החילוף? הסביר הגאון הרבי יצחק קוטנר זצ"ל, שאצל הצדיק נובע הדין הזה מנהגה של מידו כנגד מידו, כי הרי הצדיק רוב יש לו רוב זכויות במעשים שלו. מן הדין שננהג בו במשקל הכרעה של צד הזכות. הוא ביאר בזה מה שאוסיף רבין יוין, לגבי צדיק צריך לדון בקו זכות על דרך האמת. זה הנהגה של אחראי שכך היא האמת, אבל הבין יוין שאין לו ודאות של רב זכות למעשה, אם כן יש לדינו בקו זכות רק מצד הסתכלות של האמת. שיש לראות תמיד את הצד הטוב יותר מהצד הרע. ולסיום רבותיי, חזקות יומית. אז כאמור, היום זה היורצייט. כמו שאמרנו, היום זה היורצייט של האור החיים הקדוש. כותב האור החיים, אדם שעושה מצוות מאהבת השם, יש לו גם מיטוב העולם הזה, יותר על הגמול הקבוע לו בעולם הנצחי. מה שאין כאן אומר האור החיים, מי שעושה מהירה, שאין לו שכר, אלא לעולם העליון, כי עושה מאהבה, ראוי ליהנות משתי עולמות. משתדל רבותיי להתחזק באהבת השם, נשתוקק לעשות המצוות מרוב אהבתנו אליו, ונזכה לשכר עצום גם בעולם הזה. עד כתרנו להיום ולשבוע הזה רבותיי, שלכולנו המשך יום נפלא, סוף שבוע טוב ושבת שלום וכל טוב סלם.